הגמרא הביאה שלוש סימנים יש בישראל. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אחד מהם מידת הרחמנות, שהיא מידה חשובה מאוד, שראוי לו לאדם להידבק בה ביותר. שכן, כתוב בגמרא, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. והמידה הזאת, כך כותב רבנו יונה, יכולה להימצות בכל אדם, בכל עת ובכל שעה. כלומר כך, מצוות צדקה זה רק אצל מי שיש לו יכולת, אצל עשיר. מצוות ביקור חולים זה רק כשאתה יכול לקיים אותה, או יש מישהו שאתה מכיר אותו ואתה יש באפשרותך לקיימה. יש שעות שאתה יכול לקיים אותה, ויש שעות שאין אתה יכול לקיים אותה. וכן על זה הדרך, תמצא מצוות מגוונות יש לנו בתורה הקדושה, שכל מצווה ומצווה, רובם ככולם, יש להם שעות מיוחדות או זמנים שאתה יכול לקיימם, זמנים שאין אתה יכול לקיימם. ועל זה נאמר, מצווה הבאה לידך, את תחמיצנה. אבל רחמנות שהיא הבזרה היא של מצוות עשה מן התורה, והלכת בדרכיו, יש לנו מצוות עשה, כתב הרמב״ם עליו השלום, ללכת ולהידבק בדרכי השם התברך הישרים והטובים, תראה איזה לשון, שנאמר והלכת בדרכיו. ומה הם דרכיו של הקדוש ברוך הוא? כך שואל הרמב״ם ואומר, שנאמר השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת וכו'. מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. עכשיו רחום זה לא רק לרחם על מישהו, לתת לו לעבור לפניך, או מישהו רוצה לפנות ימינה, תגיד לו בכבוד. ואל תבוא תחתוך אותו, לא מצד ימין ולא מצד שמאל, לא מלמעלה ולא מלמטה. שהיום הכל יכול להיות בכביש. אלא תן לו כבוד, ואפילו הוא לא שומר מצוות, אתה עושה בזה קידוש השם. שאומרים, תראו אלה בני אברהם, יצחק ויעקב, תראו אלה שלומדים תורה, כמה הם יקרים, כמה הם טובים. רק אם אתה ממהר לתפילה, משהו אחר, אין סוף לדבר. או לשיעור תורה, זה עניין אחר. ורחמנות, זה לא רק שיש לפניך מישהו, רחמנות יכולה להיות בין העשירים, בין העניים. רחמנות יכולה להיות בין יהודים, בין שאינם יהודים. ורחמנות יכולה להיות בין בני אדם, בין אפילו על בעלי חיים. רואה איזה בעל חי שהוא מסכן, אין לו אוכל או אין לו זה מרחם עליו, מקיים מצוות ורחמיו על כל מעשיו, והוא נדבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ועוד, אומר רבנו יונה, הרחמנות, אפשר לעשות אותה אפילו בלילה שאתה על המיטה לבד. הולך לישון, קום לא בשינה, קום לספוק כבשים, לעננים, ואיזה כדורים יש בה, לא עליכם, שם כימיקנים בתוך הגז שם, שכולו צריך לבער אותו עם החמץ. אז אתה תחשוב כדי שיבוא לך שינה, על מי עוד צריך לרחם? או אפילו תתפלל באותה שעה, כל מי שבישראל השורי בצער. או תחשוב על אותם מסכנים חולים שוכבים על ערס דווי, שהשם יתמלא עליהם ברחמים. או על אותם לא עליכם אסורים בכלא מעם ישראל, שהשם יתיר מעשריהם. מסכן זה יונתן פולארד, כבר כמה 18 שנה, 19 שנה, כל שנה כמו 100 שנה, שם במרתפים מתחת האדמה של אמריקה. אוי לה, אוי לה, זאת ארץ אמריקה, אוי לה. אמר השם עתיד להיפרע מהם. כמה הם, איך הם שולטים איזה אכזריות, תראה הבדל בין יהודי לבין גוי. תראה הבדל. כמה אדם צריך לברך כל בוקר שלא עשה ניגוי. אז, ואדם יושב או חושב בליבו, איזה מצווה, ככה כמו לה אומרת, כל העומד בלילה, אפילו המיטתו, ואומר, איזו מצווה יעשה למחר, קדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים, וכאילו קיים את כל התורה כולה. חומר המדרש. כל שכן כאן, שזה מצוות רחמנות ורחמם על כל מעשיו, שזה נדבק, בדרכי השם הישרים והטובים, כמו שציבה אותנו הרמב״ם, זה פירוש התורה, שזה מצוות עשה מן התורה, וזה סימן של יהודי, או חושב כמה יש עקרות שעדיין לא נפקדו, מתי יגיע זמנם להיפקד. חושב על השכינה הקדושה שהיא בצער, חושב על רחל אמנו שהיא מבקעת בניה, ולא הולך לכל מיני ערבים, שיש לנו ערבים צבעוניים, יש מודעות צבעוניות, יזהרו מן הצבעים, עושים לנו כל מיני קונצרטים, ושירות, איזה שירות, אם היו מכבדים לשם יתברך, ניה. אבל הוא, בנו, בן בנו, ואותם לשיר שם, כבר כתב רבי חיים פלאצ'י על אלה שמתעסקים עם המקמת וכל הדברים האלה, אמר, הלוואי והיו מתבטלים מן העולם. למה זה לא לשם השם, והדברים האלה ידוע, כל הערבים האלה יוצא מהם נזקים רוחניים נוראים, נוראים, כל אחד צריך לחוס על בניו ועל בני ביתו. אז רחמנות, לרחם על השכינה שהיא בגלות, לרחם על אותם יהודים שרחוקים מתורה ומדת, לקרבם לאבינו שבשמיים. זה מקיים מצוות רחמנות. שנו לזה ראיה מהפסוק בפרשה שנקרא שבת, פרשת מקץ. וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבוא הביתה, ויבשמה. וימהר יוסף, היה מדבר עם האחים שלו, מכתוב שם, שהם באו אליו, והתנקר עליהם. והוא זכר להם את החלומות. והגמרא אומרת שהוא יצא בלא חתימת זקן, והם ראו אותו בחתימת זקן, לא זיהו אותו. והוא התנקר עליהם גם, דיבר איתם קשות. כל זה רצה לחפר להם את העוון, שהוא ידע שאביו בצער גדול, שהוא לא נמצא איתו. אז רצה לחפר להם. אבל אפילו שהוא התנהג איתם איך שהתנהג, והם, ככה כתוב, יקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, רבותינו אומרים, מה רעיון, הוא הכיר אותם והם לא הכירו אותו, אלא הוא, כשהם היו בצרה, הוא הכיר אותם. כשהוא היה בצרה, הם לא הכירו אותו. כשבאו למכור אותו לעבד, כמה התחנן, הוא בכה, ומה לא הזכיר להם? אמא שלי מתה, והיא מסכנה בצער, אני הייתי יתום בגיל 8, הזכרו אבא, כמה יסבול שלא יראה אותי, כמה זה לא שמעו. והנה, והם אומרים, אבל השמים אנחנו, שראינו את צרת אחינו, בתחננו אלינו, בתחננו, ולא שמענו. מה, תראו בספר הישר, מה כתוב שם, שהלך יוסף עבר על קבר אמו, ושכב שם באיזה בחיות נוראות בכה, על קברה של רחל, עד שהיא יצאה מהקבר ונחמה אותו. ראה אותה עין בעין, יצאה מהקבר, נחמה אותו, ואמרה לו, אל תדאג, אתה עתיד להיות גדול, ואתה תהיה שבור, ואתה עתיד לחזור בכבוד גדול, כולם, מכל החלומות יתקיימו בך. ואנחנו מחכים לו ליוסף הצדיק, אם הרע הוא יבוא, יחד עם משיח בן דוד, הם יגאלו אותנו לשני גואלים שעתידים לבוא, בקרוב. אז אנחנו אומרים, יסה דוד עבדך מהרע בטובה תכין, ביאר לנו רבנו אבי עליו השלום, שכוון אדם כל פעם בשעת העמידה, משיח בן יוסף שלא ימות, שהוא יבוא יחד עם משיח בן דוד, שניהם יחד יגאלו אותנו, ראו אותם בקרוב בשערי ירושלים, יושבים על כיסאות, יורדים מן השמיים, והקדוש ברוך הוא בראשם, איזה שמחה עתידה להיות. אז אם כן, יוסף הצדיק השתמש במידת הרחמנות. מה זה רחמנות? רחמנות זה אפילו שלא מגיע. כתבו כבר ספרי המוסר, הרבה פעמים קורה, שאדם לפעמים רואה איזה, נגיד איזה עני, או איזה מישהו עם ילדים קטנים, אז רחם עליו, זה טבע העולם. אז דואג לו ללבוש, אם רואה אותם בלי לבוש, לא תמלביש אותם. פסוק אומר, תראה אהרון וכיסיתו, וזריחה לא תתעלם. הלא פרוס לרעב לחמך, רואה אדם רעב, רחם עליו, אפילו חוץ מכבודכם, בעל חי, כלב, אתה רואה אותו רעב, מרחרח, רוצה אוכל, ויש לך, בטח אתה תיתן לו. כל יהודי לא יכול שלא לתת, שלא לרחם על איזה מישהו שאתה רואה אותו. אבל הרחמנות היא לא רק בגלל שאתה רואה את הדבר, אלא בגלל שהשם ציווה ואתה צריך לעשות מצד שאנחנו יהודים חייבים לרחם. נסביר את הדברים. מעשה היה בהגאון הנודע ביהודה, ביחזקאל לנדו עליו השלום. ויחזקאל לנדו היה רבה של קהילת פראג. הוא היה חריף מאוד, וגאון עצום. כמו שנראה מספריו, צלח ציון לנפש היה נודע ביהודה מאוד, אבל התפרסם יותר מכל בחיבור שלו נודע ביהודה, שאלות ותשובות, שני חלקים מבהילים בגאוניות או בקיאות שלו. הוא היה ידוע גם כבעל צדקה וגם כרב העיר, שכל מי שהיה זקוק לאיזה עזרה היה נכנס אצל הרב, לקבל ממנו אם זה המלצה, אם איזה תמיכה. והנה יום אחד נכנס אליו אצל איזה עני מרות, אב למשפחה מרובת ילדים, וסח לו את צערו, שמע הרב חזקלנדו את המעשה, היה יושב לומד, פתח את הארון, הוציא משם בקופסה, היה לו דינרים, רובלים, נתן לו רובל אחד, שזה סכום גדול, זה מספיק לפרנסה של חודש שלם, ושלח אותו, והיו התלמידים יושבים והוא לומד איתם. אחרי איזה כחצי דקה, שהעני כבר יצא וכמעט עזב את בית המדרש גם, יצא הרב בעצמו ורץ מהחדר שלו, עבר את בית המדרש וקרא לו. חזר העני והוציא רובל שני ונתן לו. אז העני תמה, לא הבין מה קרה פה. הרב הביא אחד, ועשה הפסקה של חצי דקה, 30 שניות, והגיע השני. אולי גם חשב, אני לא יודע, אני כעת מנסה לחשוב, שאולי אם אני אחכה עוד, אני אקבל עוד, אני לא יודע מה הוא חשב. אבל מה קרה פה? שאלו התלמידים את הרב, הבינו שזה העניין היה. אמר להם, תראו, בפעם הראשונה שאני נתתי לו את הרובל, בגלל שהוא ידע בדיוק לתאר לי את מצבו הקשה. עד שאני הרגשתי על בשרי כמה הוא סובל. הרגשתי אני במקומו. ואז מתוך התפרצות רגשית, עובר לי את הרגש חזק מאוד, הוצאתי את הרובל הזה ונתתי לו. אבל תכף ומיד נזכרתי שלא עשיתי כן שום מצוות עשה, שהשם ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה לתת לעני, לא בגלל שאתה מרגיש את הצער שלו או לא מרגיש. לפני שאתה צריך לתת לעני, זה לא משנה כרגע, אני חייב לך, לא חייב, זה חייב לך, כי אני חייב לקדוש ברוך הוא. זאת ועוד, מה שנתתי לו את הרובל הראשון, זה היה כדי שאני אוכל לישון טוב בלילה. כדי שאני אוכל לבוא בערב ולאכול את ארוחת ערב כמו שצריך, להגיד, היום נתתי רובה לעני ועכשיו הוא שמח, וקנה אוכל לילדים ובגדים ויש לו מה שצריך, מילאתי לו את מחסורו במשך איזה חודש. אז זה רק להשקיט את מצפונים, אבל לא לקיים את מצוות בוראי. זה לא רחמנות ממש, זה רחמנות. גם להבדיל, חתול רואה את הילד שלה בצער, היא מיד רצה אליו ולוקחת אותו. גם ציפורים, תראו הרבה פעמים כשיש גוזלים, ואם הגוזל נמצא במצוקה, תראו שכמה ציפורים מגיעים ובאים לעזור לו. אז גם בעלי חיים הם עוזרים אחד לשני לפעמים כשהם במצוקה, וזה דבר ידוע. אז זה לא בשביל שאני יהודי, בשביל שקיימתי מצוות בוראי, אני צריך לקיים מצוות הבורא, ועוד יש שלוש סימנים ביהודי, ואחד מהם זה רחמנות. אז אומר נודע ביהודה, מה שאני עשיתי את הדבר הזה, זה לא בגלל רחמנות, זה גם גוי עושה את זה. זה לא בגלל רחמנות, תקרא לזה מצפון, זה קוראים לזה, יש להם כל מיני שמות, הומניות, ואני יודע, באגודת צער בעלי חיים, יש בבריטניה ובגרמניה, את אותם אוכלים, אנשים הם אוכלים, ועל בעלי חיים הם חסים. אז זה לא ראיה, אני צריך לעשות בשביל שהשם יתברך ציווה אותן, וצריך לרחם על העניים, על הגלמודים, כמו שכותב ספר החינוך, ולא רק זה, אלא גם על בעלי חיים, ואפילו על אילנות. כי האילן גם כן חש, הוא מרגיש כשבאים לכרות אותו. הפסוק אומר, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, ורחמיו על כל מעשיו כתיב. ואם תאמר, אבא מרחם על בנו, כשאנחנו אומרים ראש השנה, אם רחמנו, אם כבנים, רחמנו כרחם, אב על בנים. אב על בן, גם הגוי מרחם על הבן שלו. תמה העולם. אב על בן, גם בהמה מרחמת על הבן שלה. אתה תראה איך היא דואגת לו, מניקה אותו, מאכילה אותו. רחמנות אמיתית יהודית, רבותיי, זה רחמנות של נשמה. מה זה רחמנות של נשמה? וכאן אנחנו נוגעים בדבר, אני יודע שהוא מאוד רגיש לכולנו. היום בדורנו, הדור הזה דור תהפוכות. הדור תפוחות שהילדים שולטים על ההורים. זה לא רק ילדים גדולים, גם ילדים קטנים. והרבה פעמים הילד בוכה, וזה לא הוא היצר רע בוכה, מבקש דבר שהוא רע לו. ואבא יודע שזה רע לו ונותן לו את זה. לכו תשאלו, הרבה הורים יש מסכנים, השם ירחם עליהם. שהילדים שלהם בליל שבת מבקשים מהם את המפתחות של האוטו. אני דיברתי עם כמה הורים כאלה. וההורים הם שוברי מסורת נקראים לצערנו, כי לא נתנו חינוך טוב לילדים, ואחר כך הם אוכלים את זה. הם אשמים. שלחו אותם בהתחלה, אומר הילד, אני רוצה שהילד ידמד היסטוריה ואלגברה, יהיה לו בגרות, יהיה לו משהו ביד, הוא דואג, הוא נהיה במקום הקדוש ברוך הוא. חושב שהוא צריך לדאוג לעתיד, אתה יודע מה יהיה איתך עוד יום, שאתה דואג את הילד שלך לעוד 10 שנים, 20 שנה, אתה צרצרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. זאת ועוד, אתה ראית מישהו לומד תורה ורעב ללחם, אתה אומר בקראת המזון כל יום, ואתה יודע מה כתוב. מה ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזה וזרע מבקש לחם. הגמרא מפורשת על רבי מאיר, אמרתי לכם אותה כמה פעמים, ירושלמי, שהוא לא היה משאיר כלום, כל מה שהיה מסתכל לאותו שבוע, שליש, הגמרא אומרת, היה קונה בזה אוכל, שליש קונה בזה בגדים וכיסויים, שליש לעניים. היו שואלים אותו, רבי מאיר, אתה לא מניח משהו לבניך? מה היה עונה? אם בני היו צדיקים, אין שום דאגה. נער, ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזר. אז אנחנו יכולים לפרנס אותם. ואם חס ושלום לא יהיו צדיקים, מה אני מניח ממוני לשונאי השם? הלא ראש לקיש, כשנפטר, הגמרא אומרת שבק, כבד אמוריקה. קילו, קילו, קילו ומשהו, כמה גרמים, של קורקום. כמה כבר עולה קילו קורקום? 20 שקל, 30 שקל, קורקום הכי משובח. קרא על עצמו, אוי די מה עשיתי, ועזבו לאחרים חינם. זאת אומרת, אני לא באתי פה לעולם לעשות רכוש, באתי פה לעולם לעבוד את השם, לעשות מצוות, מעשים טובים. אז אם כן, זה היה דרכו של רבי מאיר. אז הרבה פעמים הוא אומר לו, אבא תן לי את המפתחות של האוטו, והוא נותן לו, ומה הוא בוכה? אומר, אני ואשתי לא ישנים כל הלילה, עד שהם חוזרים ב-5-6 לפנות בוקר, לראות אם הם חוזרים חיים או לא. זה יקרה רחמנות? זה אכזריות, זה לא רחמנות. האכזריות התחילה לפני זה כששלחת הילדים שלו ללמוד בכל מיני מקומות שהם לא קשרים. או כשהבן מבקש פלאפונים, ואתם יודעים היום מה שיש בפלאפונים, טוב של, יותר טוב שלא תדעו מה שתדעו. אין לך דבר מתואר ומשוקץ, אין לך דבר, איזה מה הזכרת את המכשיר התמה, זה פי מיליון תמה ממנו. כי במכשיר התמה עוד יש קביעה כל איזה פיקוח, שם יש דברים התועבות הנוראות שבנוראות. ויש הרבה אמהות טיפשות, ועל זה נאמר, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. ורחמות כאילו על הילד, שיהיה לו פלאפון ביד, ישחק בזה, מה יש, הוא יודע, אבל יש לו שכל, ותנו לו להחליט בעצמו. מי זה לא? ליצר הרע אתה נותן להחליט בעצמו. אחר כך הוא יבוא יוכל אותך, וכמה פעמים קרה? לא מזמן היה מעשה שילד בגיל 10 או 9, קם בבוקר, תרגעת. קם בבוקר, ובארוחת הבוקר דקר את אחי בגיל 5. שאל אותו, והביאו מגן דוד, לקחת אותו, שאל אותו אבא שלו, מה עשית? זה מעשה שהיה לפני שבועיים. אמר לו, זה אתמול ראיתי בטלוויזיה. אבא ואמא הלכו לישון, והוא ישב לצפות בסרט, וראה בסרט, ילד אחד דוקר את הילד השני. אז הוא ראה שפעם ראשונה היו סכין, שאלו אותו מה, אומר, רציתי לדעת אם זה יוצא דם או לא, כי בסרט לא יצא דם. אתם הבנתם? הוא כבר נהיה גם מקיס דם. אז תראו מה קורה כשנותנים חינוך גרוע. וזה גם אצלנו, רבותיי. יש פסוק במשלי, לפנק עבדו מנוער, אחריתו יהיה מנון. מי זה העבד? הילד הקטן. שמפנקים את הילד, ואסור לומר לו לא. היום יש פדגוגים, ויועצי חינוך, ופסיכולוגים. תגידו, לאבותינו היו זה? בזמן אברהם אבינו היה טיפת חלב? או יעקב אבינו הלך למצרים, פתח שם זה ייעוץ פסיכולוגי, מחלקה לתרבות, מחלקה לספורט, מחלקה לתרבות תורנית, מחלקה לזה, לא, הוא עצמו, הם גדלו, ידעו לגדול, איך לחנך, כל אחד ידע לחנך, ידעו, זה אסור, זה מותר, בלי פילוסופיה. היום יבוא פסיכולוג ויגיד לך, זה צריך להגיד לילד, זה תעשה לו ככה, ואז מפנק עבדו מנוער, חריתו יהיה מנון, הוא נהיה אדון שלך. הוא מחליט מתי אתה תעשה מה שאתה עושה, מתי לא. ואיפה כבד את אביך ואת אמך? ואיפה כבוד השם יתברך, מוקש כבודם לכבודו של מקום, את השם אלוהיך תירא? אז זה נורא והיום. רחמנות האמיתית זה רחמנות על הנשמה, לרחם על הנשמה של הילד. ראשית חוכמה כותב. היה כבר היה מעשה שבה אישה אחת הייתה באות עולם האמת והייתה צועקת שהיא נידונת בגיהנם בכל יום ובכל שעה. שאל אותה, זה שראה אותה בחלום אותו חכם, ואמרה לו שהיא כשבנערותו הילד חסה עליו, שלחה אותו ללמוד תורה, והוא בכה, אמא אני לא יכול ללמוד, והיא לא יכלה לעמוד מול הדמעות שלו, והוציאה אותו מבית התלמוד תורה ושלחה אותו לאן ששלחה אותו, ועכשיו מענים אותה שם ונפרעים ממנה, ואמרו לה את רחמת עליו. אז זה רחמנות של שטות, לכן כתוב כרחם אב על בני, מה אב עושה? יסר בנך ויניחך, וייתן מעדנים לנפשך. מה אומרת שאתה? מה זה יסר? לא יסר, הכוונה, תן לו מכות רצח, מוסר. תראה לו תקיפות, שמאל דוחה וימין מקרבת. תראה לו יסר בנך ויניחך. אין לך מנוחה שם בעולם האמת, גם פה בעולם הזה. איזה תענוג זה לראות בן, יושב ולומד תורה, עובד את השם. איזה תענוג זה לראות נכדים, לומדים תורה, קוראים. זה השמחה האמיתית. תראו רבנו יוסף חיים, עליו השלום בעל הבן איש חי, כתב לפני 150 שנה ספר בערבית. כתב אותו מיוחד לנשים. כולו יש בו שירים, ויש בו משלים, וסיפורים, ומוסר. אני זכיתי לפני כ-30 שנה בערך לתרגם אותו לעברית. הוא שם הספר בערבית, זה קנון הנסה. קנון זה חוקים, חוקי הנשים. זה שם הספר. שם הוא כותב איזה פרק מיוחד בחינוך הילדים. הוא כותב שם לאמא מה היא צריכה לשיר לילד לפני שהוא הולך לישון. משהו בערבית מדהים, הכל בחרוזים. היא אומרת לו, החלום שלי, כך הוא כותב, החלום שלי, בתור אמא, לראות אותך בר מצווה. אני רואה אותך מלך, בחלומי אני רואה אותך מלך, עולה לספר תורה ומברך, ברכו את השם המבורך. וקורא בתורה באיזה פרשה, פרשת תצווה, פרשת ויקרא, פרשת שמות, פרשת במדבר, ומתארת. החלום שלי לראות אותך הולך לתלמוד תורה, החלום שלי לראות אותך, ושם כל בית עם חרוז כל כך יפה, והוא כתב את זה במיוחד לנשים, למה? כדי שהיא גם בשבילה, היא תפנים את זה, שמה צריך להיות עתידו של ילד? גדול בתורה, זה הרחמנות האמיתית, וגם הילד, אם חלב אמו יונק את המילים האלה, הוא גדל עם התשוקה והאהבה לזה. ורבותיי, אגיד לכם את האמת, ברוב המקרים, ואני לא רוצה לומר אפילו בכל המקרים, אנחנו אשמים, ההורים, האבות, בילד, והוא לא רוצה ללמוד, מה קורה? כי אבא כל היום בא הביתה, אז הוא תרוץ בטלפונים, מה קרה? איזה אוטו לקנות? יש טויוטה, צבע ירוק, מוכספת, ויש ירוקה, ויש דגם כזה, או דגם מהו, והילד רואה את האבא מוטרד, ומתווכח על איזה רכבים, ומצלצל לכל החברים, ולאחים שלו ולגיסים, ומתייעץ עם זה, מה הילד רואה? שאבא מעריץ מכוניות, וזה מה שמכניס, נכנס לאבא בראש, או אבא מדבר על איזה סוג פלאפון חדש שיצא, דור שלישי של הפלאפונים. דור רביעי, מרמינן פוקד עבון אבות על בנים, ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים. אז הילד לומד מזה, לומד מזה. אבל כשאבא בא הביתה ואומר תביא את המשנה או תביא את הגמרא או תביא את הבן איש חי או תביא חפץ חיים וזה מה שהוא לוקח את הספר תראו פעם משה לוקחים ספר מהארון כותב בן איש חי מנשקים אותו ואז הבן רואה אבא מנשק ספר שגומר ללמוד מחזיר את הספר מנשק אז הוא רואה אבא מנשק ספר נותן לילד פרס תנשק מרשה לך לנשק את הספר אז הילד יודע שספר זה דבר קדוש. זה חינוך אמיתי. זה רחמנות אמיתית. לא רחמנות לקנות לו איזה קלידה, או לקחת אותו לאיזה מופע. או אני יודע לאן שמצילנו. רחמנות אמיתית שמרחם על נשמתו, ולא מרחם עליו לדברים אחרים.
מהילה.
מה מהילה? יש מילה. מה אתה?
מה יש בטלפון?
גם אני לא יודע. תאמין לי שאני לא יודע. יש רחמנות אחרת נוספת שהיא רעה, שעליה נאמר, תקשיב, ברחמי רשעים אכזרי. כלומר, מצטווינו לרחם על הבריות שהן לא מזיקות. יבוא אדם, ייקח נחש, ימצא בקעת ברחוב, נחש אכסי, נחש צפע. להגיד גם הוא, ברחמה בכל מעשה, ייקח אותו, אביא אותו הביתה, ויאכיל אותו. והנחש כתוב, אין רשע כמו הוא. אתה תאכיל אותו, והוא יקיש אותך אחר כך. זה, אין לו תקנה, נחש. הועדים לרחם על רשע. מחזיק אותם, שמחזיק רשע, ומתחזק רשע על ידי זה, להרשיע. אז לכן, על רחמי רשעים כתוב אכזרי, למה? רחמנות שמרחם עליהם זה אכזריות, למה? כי הרשע רואה שאני טוב ואני מוצלח ואני כאילו בסדר, אז לא חוזר בתשובה, אתה מתאכזר גם עליו, על נשמתו. ככה אם תראה לו שאתה לא כל כך מסמפת אותו, אין לך שנאה איתו, אבל אתה לא נמצא איתו, אז הוא יודע שהוא לא בסדר. ופעם ילבד בזה מוסר וידע שהוא לא טוב. כמובן ודאי שאם רשע נמצא בצרה, אנחנו מצווים להציל אותו, או חס ושלום הוא חולה ופצוע וכדומה, כן. אבל לא לרחם על רשע כמו שראינו אצל שאול המלך. לא הגמרא לא אמרה אצלו. כל המרחם על הרשעים סופו להתאכזר על הצדיקים. אגג ומיטב הצאן שהמחמל עליהם שאול המלך והשאיר אותם. מה אמר לו שמואל? הנה שמוע מזבח טוב, חפץ לשם בעולות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לשמוע בכל השם זה יותר טוב מאשר קורבן. ואחרי זה סופו שהתאכזר על נור עיר הכהנים, שחט את כולם. כל הכהנים, לא נשאר מהם רק אביתר הכהן, שהוא ברח משם. זה, פה ראינו שצריך להיזהר, לא לרחם על רשע, כי אל תצדק הרבה בן תרשע. ועוד, יש גם רחמנות על בעלי חיים. כמו שכתוב, הרמב״ם כותב, שמצווה האדם שיש לו בעל חי ועובד אצלו, שלא יעביד אותו בפרך. זאת אומרת, עבודה קשה מדי. וכן לא יעביד אותו עבודה סתם. גם זה צריך להיזהר. לפעמים מצוי שבבית יש בעלי חיים מחזיקים, אם זה באקווריום, אם זה כלוב של ציפורים. לפעמים ילדים, טבעם, לא שהם אכזרים. ילדים הם לא אכזרים. אבל הם אוהבים לראות כל דבר, איך יגיב. אני רוצה כאילו, אני יכול לסדר את הציפור עכשיו, להראות לו שאני אתן לו לאכול, והוא בא לאכול ולא אתן לו. זה נכלל, ברמינן זה נקרא, צער בעלי חיים, רוב הפוסקים סוברים שהוא מדאורייתא. צער בעלי חיים חמור, תדעו, יותר חמור מלהרוג בעל חי, מלצער אותו. ועקיבא איגר יש לו ראייה, וזה נפלא מאוד מהגמרא. שגמרא במסכת חולין, דף זין, שם המעשה ידוע עם רבי פנחס בן יאיר. והוא אומרת עליו שהיה מלומד בניסים. פעם היה לפני פסח, בתחילת חודש ניסן, שאז הנהרות היו גויים מלאים מים. והיה נהר אחד בצפון, שמו נהר גנאה. כך שבנהר. רבי פנחס בן יאיר היה צריך ללכת לפדיון שבויים. הוא שמע שיש איזה שבוי. של הרומאים, חותנו של רבי שמעון בר יוחאי, חמיב היה של רבי שמעון בר יוחאי, שמע את המעשה הזה, הלך, והיה איתו איזה גוי שמכיר את הדרך, שמראה לו את הדרך, מלווה אותו. ואחריו היה יהודי שהיה מוליך חיטים בשביל לטחון קמח למצה שמורה לפסח. ונגיע, או את הנהר גבוה, כי היה קצת סוף החורף. אז הנהר עלה על גדותיו, אי אפשר לעבור. קרא למלאך הממונה על הנהר הזה, הזעיק אותו ישר משיבת הקבינט למעלה, באמצע, הביא אותו לכאן. אמר לו, חלוק לי ממך, אני מבקש, תעצור, תן לי לעבור. אמר לו, לא, אני ברא אותי השם, פה, אמר, ואני, התפקיד שלי לזרום כאן. אמר לו, אני גם ברא אותי השם שנעשה מצוות, התפקיד שלי לעשות מצווה, ואני שליח מצווה. מה ענה לו המלאך הזה? אמר לו, אתה ספק עושה, ספק אינך עושה. אני ודאי עושה. אני פה, השם ברא לי את המקום הזה, זה חוק נתן ולא יעבור. פה אני עובר, זה המסלול שלי, שהקדוש ברוך הוא ברא אותי מששת ימי בראשית. ואני זורם פה, מזרים מים, וזה בשביל הבריאות. אני ודאי עושה את רצון השם. אתה, מי יודע אם אתה תלך לשם, תמצא את השבוי, לא תמצא, תפדה אותו, לא תפדה אותו, ספק, כן, ספק, לא. והרב בן הזה, שיש לו עסק פה עם מלאך עקשן, אמר לו, תקשיב, אתה חולק לי, טוב, אם לא, אני גוזר עליך עכשיו שתתייבש ועבור בך מים לעולם. שמע כך פחד, מהר חלק לו את הערב. הרב אמר לו, רגע, אני רוצה כעת שתחלק גם לשני, לגוי הזה, וזה גוי. אמר לו, כן, שלא יגידו, כך עושים מפני לוויה. הוא מלווה אותי, וכך אני עוזב אותו באמצע הדרך, מעבר בנהר, אני הולך לי, תחלוק גם לו, חלק גם לו. הרי זה אמר לו, תחלוק גם לזה, זה יהודי, שהוא הולך לעשות מצווה, לא, חיטים, אומר, הוא רוצה לאכול, הוא אומר, כן, הוא רוצה לאכול מצות בפסח, קיים מצוות ברו. חלק לו שלוש פעמים. אחר רבי ואמר, כמה גדולים מעשיו. משה רבנו קרא פעם אחת את הים, זה קרא שלוש פעמים בתנ"ך. שמע רבנו הקדוש, היה גם בציפורי, שרבי פנחס בן העיר נמצא שם, אבל פנחס בן העיר מימיו לא נהנה משום אדם, אפילו מאביו, מגיל שבע, אפילו כוס מים לא לקח מאבא שלו. היה חושש לגזל. למה הרב ראשית חוכמה כותב, שהוא פחד שאולי אביו נותן לו גם מה שאין לו ממקומו, ואז זה גזל. זאת אומרת, הוא לוקח פעמים ממישהו איזה שירות, או גוזר ממנו את הזמן, או גוזר ממנו איזה חפץ, אפילו שהוא נותן לך את זה בהסכמה, אבל אולי הוא צריך לזה, ונמצא את האדם מנצל אותו, חשש מזה. לא רצה ליהנות מאחרים. אז לא נהנה מזה. אז הוא לא היה אוכל אף פעם אצל שום אדם. שמע רבנו הקדוש, אמר לו, בוא אליי הביתה, תארח אצלי. אמר לו, לא, אני, אתה יודע שאני לא הולך לשום מקום. מה עונה לו רבנו הקדוש? יש אדם שאין לו והוא רוצה, אז הוא לא יכול לארח אותך. יש אדם יש לו והוא לא רוצה. יש, אין לו ולא רוצה. אני יש לי ואני רוצה. יש לי מיותר, יש לי הרבה, אני עשיר גדול. רבנו הקדוש היה עשיר גדול. אומרת הגמרא, שרבי פנחס בן העיר כמעט השתכנע, חשב להיכנס אצלו, בא להיכנס, ראה בחצר שלו פרדות, פרדות של אז, אלה כלאיים, סוס ואתון ביחד, יוצאת פרדה, והפרדה לא יולדת. והיא אכזרית. כמונה אומרת, אם היא נותנת מכה, לא מתרפא לעולם. אמר, לסתים מזוין בביתו של זה, ואני אכנס לפה? זה הפרדות האלה, אסור לגדל אותם. אתה מגדל מלאך המוות בבית שלך, כלב רע. אני אכנס לפה? שמע רבנו הקדוש, אמר, אין בעיה, מה הבעיה? אני אפקיר אותם. אני כעת אפקיר אותם, מוציא אותם. אמר לו, לא, כל שכן, דמפשת זקה, אתה מרבה נזק בעולם. הם ילכו, ילכו, יחפשו אנשים, יקו באנשים, יתחילו להשתולל, הם משוגעים אליהם. אמר לו, אעקר אותם, אעקור ראשי מסביר, אעקור להם את הפרסות. אמר לו, צעבה לחיים. שלהם פרסות, אתה תעקור להם את הפרסות. אמר לו, אהרוג אותם. אמר לו, בל תשחית. גמה תורה ביניי הוא, ולא נכנס רבי פנחס בן העיר לבית. רבי עקיבא איגר שואל, אומר, מה קורה פה? הוא אמר לו, אני אעקור להם את הפרסות, אמר צער בעלי חיים. אהרוג אותם, לא אמר צער בעלי חיים. אמר פלד השחית, יוצא של ההרוג, זה לא צער בעלי חיים, אבל לצער בעל חי, זאת אומרת, אתה מענה איזה בעל חי, זה צער בעלי חיים. לכן גם אלה שעושים מופעות, תדעו של בעלי חיים, זה צער בעלי חיים גמור. אמר לי פעם אחד שעובד בזה. אומר, יש קופים, מלמדים אותם לרקוד. אז הוא שם לו מוזיקה של איזה ג'הנם אחד מגרמניה, של ההוא המשוגע, חריף רשרש מאמריקה, היה אחד שם רשעים מלכב, הפוך רשעים בעינם, שם לו, והוא הקוף מתחיל לרקוד. איך למד הקוף לרקוד? איך מלמדים קוף לרקוד? זה חידה. אתה יודע איך? לוקחים פח, פח, שמים מתחת הפח אש, ואיך שמפעילים את המוזיקה, מדליקים את האש, פרימוס, או פטיריה, או כל דבר אחר, או ברנר, מה שאתה לא רוצה. ואז הקוף מסכן בקפץ, ומשמעים לו את המוזיקה, הוא לומד באינסטינקט שלו, שמתי שהוא קפץ, כשהיה מוזיקה, יש אש. ומאותו יום וערך, כל פעם שרוצים שהוא ירקוד, מפעילים לו את המוזיקה, הוא חושב שיש אש. מתחיל לפחד, יש לו טראומה. אז הבנת מה זה? צער בעלי חיים? וכן על זה הדרך, זה אחת מאלף ואחת שיטות שיש להם לרשעים, שהם מתעללים בבעלי חיים. או כמו למשל יש בבתי מלון היום, הסוסייטי, אוכלים בשר עגל חלב. מה זה עגל חלב? זה לא עברו עליו 6 חודשים. עכשיו מה דינו של העגל חלב הזה? אם הייתם יודעים, לא הייתם רוצים לשמוע את האיש שעושה את זה. זה אכזריות מארץ האכזריות. העגל הזה כשהוא נולד, מאכילים אותו רק חלב, ולא מאכילים אותו שום דבר אחר, כדי שיהיה בשרות טעים וגם רך. עכשיו, הבשר שיהיה רך של העגל, אם הוא שוכב בארץ, בשר שלו מתקשה. הם מה עושים? תולים אותו באוויר, קושרים לו מסכן איך שהוא נולד, את הצוואר, תולים אותו בקולב לשם בתקרה, משתלשל משם שרשרת, ותולים אותו שם. הוא רוצה לישון, לא יכול. רוצה לנוח, לא יכול. אז ככה הוא מתרגל לנוח כך. ולמה? כדי שבשרו יישאר רך, שיבוא איזה תייר אמריקאי או איזה אחד צרפתי, ויאכל את הבשר שלו ויהלה. זה צער בעלי חיים גמור. גמור. ועוד יש, כמו האווזים מפורטמים. שכבד אבז, בלב הכי הוא טרף גמור, למה שזה קרועים לו את הבשת, זה חותכים לו את המקור, מפתמים אותו עם צינורית בכוח, צינורית הזאת קורעת לו את הבשת, זה אבז טרף גמור, ומפתמים אותו עד שהכבד שלו מגיע לגודל של קילו, ועושים מזה מעדן, נותנים לאכול, וגם העופות, מענים אותם, מה שעושים להם עינויים הכי נוראים, כנראה זה גלגול של כל דור המבול ודור סדום, באו בעלי חיים האלה המסכנים לחפר את העוונות שהיה להם אז. זה לא מובן, לא מובן בשכל האנושי. ואנחנו יהודים, אנחנו יודעים שיש רחמנות, צריך לרחם, והיינו מצוות עשה בתורה שהם משוב רחמים, אם כי התורה היא גזרות, אבל בכל זאת המפרשים כתבו. ואברהם בן עזרא אומר, תראה מה כתוב, לא תראה חמור שונא אחה, פורץ תחת מסעו וחדלת מעזוב, לא עזוב תעזוב עמו, חמור שונא אחה, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת, מכאן שאסור לאדם לאכול, ויש לו בעלי חיים בבית שלא אכלו. תראה מה זה מידת הרחמנות, התורה מצווה אותנו, כמה דברים נוראים, מה זה היום רבנו הארי? שהיה איזה אחד בבית הכנסת שם בצפת, בא אליו ואמר לו, אשתי פסקה ללדת, מה קרה? אמר לו רבנו הארי, תגיד לי, יש לך תרנגולים בבית? אמר כן. אמר, והיה לך סולם בחצר? אמר כן. איפה הסולם? אמר, אשתי סילקה אותו, למה סילקה אותו? אמר לו, היו התרנגולים עולים, והיו מלכלכים את החצר, והיא אמרה, זה מלכלך את החצר, סילקה את הסולם, שלחו משם. אמר לו, זהו, בני שהם השאירו, התרנגולת השאירה שם את האפרוחים שלה. והם קוראים לאמא שלהם, והיא הייתה עולה עליהם דרך הסולם. ואשתך פסילקה את הסולם, והאפרוחים האלה מסכנים בצער, תחזיר את הסולם, אשתך תהיה בהיריון. ככה עשה. החזיר את הסולם, והיא נכנסה להיריון. זה מעשה עם רבנו הארי שהיה בצפת. אז תראו כמה זה נורא. אה?
יש בעיה לבעל חי לקבל את השולחן.
בעל חי לפי ההלכה, בעל חי שהוא שלך ומזונותיו עליך, מותר לך להאכיל אותו, אבל לא בידיים, אלא להניח לפניו, להחזיק אותו אסור. אבל בעל חי שהוא לא שלך, אסור לך לתת לו לאכול, שאין מזונותיו עליך. רק בעל חי שמזונותיו עליך. אז אם כן, נחזור לענייננו, יוצא מכאן, למדנו כמה צריך זהירות ברחמנות, שאדם יהיה לו רחמנות. ועוד גמרא מפורשת, עם אלכסנדר מוקדון הרשע. עוד מעט הנה ממשלת יוון השבוע אנחנו נלמד חנוכה, נעשה חנוכה. אחד מגדולי היוונים היה אלכסנדר. אלכסנדר הזה, מי הוא היה? הוא תלמידו של אריסטו, רשע היה, גם הוא היה אכזר. והם היו בזמן שמעון הצדיק, תקופת חורבת בית ראשון. אלכסנדר מוקדון יום אחד רצה, אחרי שלט במדינות, רצה להכיר את המדינות, היה הולך לבתי המשפט לראות מה קורה שם. הלך לאיזה בית משפט, אומרת הגמרא, ראה שם השניים דונים אחד את השני. השניים דונים אחד את השני, תובעים אחד את השני. מה קרה? אמר אחד, תראה, אני קניתי ממנו בית, בית ישן, יד שלישית, רביעית, עדיין ישן. ואני הייתי צריך, נפלה תקרה, שברתי את הקירות, וחפרתי באדמה, להחליף בלטות, להחליף מרצפות, ומצאתי מטמון של זהב באדמה. אמרתי, זה שייך לבעל הבית שמכר לי את הבית. הלך קרא לבעל הבית שלו, ואמר לו, תשמע, זה היה המטמון שלך, תיקח אותו. אמר לו, אדוני, אני לא יודע, זה לא המטמון שלי. אומר, אבל אני מצאתי את זה באדמה, וזה לא אני שמתי, זה שלך היה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ימצא לך מטמון, חזק וברוך, לך לשלום, ותשמח במציאה שלך. הוא אומר לו, לא אדוני, אני קניתי ממך בית, לא קניתי ממך מטמון, זה שלך. הלכו לדיין, שיפסוק את הדין, עם מי הדין? אמר להם, תגיד לי, יש לך בן? אמר לו, כן. ואתה, יש לך בת אולי? כן. בת כמה? אמרנו, זה מתאים. תחתנו אותם, ותתנו לשניהם את המטמון הזה, וככה תזכו בזה שתיכם. לכו לשלום. שאל אלכסנדר מוקדון את השופט, מה זה? זה איזה מין דיני? אומר, כן, ככה זה הדינים אצלנו. אומר לו, בכל יום יש לי משפטים דומים כאלה, שלא לרעת השני, אלא לטובת השני. כל אחד רוצה את טובתו של השני. בא יצר הרע בכבודו עצמו. כן. אז כן, כן, גם. ואתה שונרה ואכלה לגדיה. אז בקיצור, אמר לו, אמר לו, זה כל המשפטים שלך? מה כן, זה המשפטים, תבוא כל יום תראה ככה. אמר לו, דיין, די אלכסנדר, אלכסנדר, אתה מה היית עושה במקומי? הרי אתה שופט, אמר, ודאי, אני שופט עליון, בתיק. אמר לו, מה היית עושה? אמר לו, מה הייתי עושה? מוציא את הסייף שלי, מוריד את הראש של זה, ואת הראש של השני, ולוקח לי את הכסף. אמר לו, תגיד לי, יורד אצלכם גשם? אמר, ודאי. שמש זורחת אצלכם? אמר, בטח, מה? אמר לו, אני לא יודע איך זורח אצלכם שמש, ואיך יורד אצלכם גשם. אמר, תגיד לי, יש לכם בהמות? אמר, כן, יש לנו בהמות, מה עוד? בקרים, חתולים, ג'וקים, אפילו הרבה יש להם ליוון, הכל יש להם. ברד, חושך, מכת בכורות. אמר לו, הבנתי עכשיו, השמש זורחת בגלל הבעלי חיים שיש לכם. גשם יורד בגלל הצון והבקר. אתם לא ראויים שירחם עליכם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מרחם על הבהמות שלכם, בזכותם נותן לכם גשם. אז כאן ראינו מה זה לרחמיו על כל מעשיו, כמה זה צריך. הרמב״ם כותב שאם יש עצירת גשמים או יש צרות, אסור לו לאדם לומר זה דרך מקרה, כי אם הוא אומר זה דרך מקרה, הרי זה דרך אכזרי. חלק מהרחמנות זה שאנחנו רואים צרות יש לא יבוא ולא יהיה, לבקש רחמים על עם ישראל, לבקש רחמים על זה, כמו מעשה עם רבי תנחומה. רבי תנחומה, הוא היה בדור התנאים, הוא חיבר מדרש תנחומה. היה הרבה לפני רבי שמעון בר יוחאי ולילה זקן, באותו דור, לפני לילה זקן, עוד זמן בית שני. מה אומרת? הוא היה מנהיג של עם ישראל, רבי תנחומה. והנה היה עצירת גשמים. גזר תענית. כולם באו לבית הכנסת, התענו, ולא נענו. ראה שלא נענו, אמר להם, רבותיי, צאו ורחמו זה על זה. כל אחד שיראה את השני בצער, ירחם עליו. הלכו לרחם אחד על השני. והנה באו שני תלמידים לרבי תנחומה, ולמה שניים? כי הגמרא אומרת, אם ראית דבר הערווה, אסור לך להעיד לבד. אסור, כמו שם המעשה, טוביה חטאה וזיגוד מנגיד. ראו טוביה שעשה מעשה לא טוב, בזיגוד להעיד עליו בבית הדין, אמר רב, תלקו את זיגוד. אמר, איך יכול להיות? טוביה חטאה וזיגוד מנגיד? אמר לו, אתה מוציא שם רע על השני. אפילו ראית אותו עושה מעשה רע, אסור לך, תביא עוד עד איתך, תבואו שניים לבית דין. אז באו שניהם אצלו, אצל רבי תנחומה. אמרו לו, מה אנחנו עושים? אנחנו עצירת גשמים. ראינו איש בקרן הרחוב, נותן לאישה כסף שהיא לא שלו, אישה לא שלו, נותן לה כסף. מי יודע מה יש ביניהם? אמר, לכו תביאו את האיש הזה לכאן. קרא לאיש, ולא מיד חרץ את דינו, הוא נשמע את הגרסה שלו. אמר לו, מה שמך כך וכך? אתה נכון שנתת לאישה כסף וזה וזה? כן. מה היא לך? איזה קשר יש לך? מה גרושתו היא? הגרושתך ואתה נותן לה כסף? בשביל מה נותן לה כסף? אומר אתה הרב, אמרת לנו בדרשה, צאו ורחמו אלה על אלה. אני אמרתי, זאת היא הגרושה, קיבלה אותו, שרפה לו את הבית, טבעה אותו, הביאה לו משטרה, שמה אותו בבית הסוהר, מה לא עשתה לו? ירדה לחייו, הורידה לו את כל ממונו. אבל היא עכשיו בצער, אין לה לאכול. רחמתי עליה, נתתי לה כסף שתאכל. כי אתה הרב אמרת לנו לרחם אחד על השני. מה לא ככה? אמר כן. אתה הסבר בתמימות, בשיח ותומו. אמרת רבי תנחומה פרס כפף השמיים, אמר ריבונו של עולם, ומה זה האיש הזה בשר ודם, שאין לה עליו לא מזונות, ולא פרנסה, ולא בית, ולא קום להפך, הוא יש לו תביעות עליה, שעשתה לו נזקים. רחם עליה. אנחנו בניך, בני בחוניך, לכל שכן שתרחם עלינו, מה כתוב? מיד גברו הרחמים, וירדו גשמים, ונתרבה העולם. תראה כמה מעלה שמי שמרחם על השני. זוכה להשיב חרון אף מעליו ומעל העולם כולו. אין מה שזה. יש, השם הצילם כותב רבי יחיאל הרופא, הוא היה דור של הרמב״ם, לפני הרמב״ם. אך בצרפת היה. רבי יחיאל הרופא, יש אומרים, הוא שחיבר, היה בן יחיאל, בן אשר. אומרים, הוא חיבר יגדל אלוהים חי, יש ויכוח. מי חיבר יגדל אלוהים חי? שאומרים הוא חיבר, ובסופו מה הוא רמז את שמו, מתים יחיה אל, יחיה אל, ברוב חסדו, ברוך, שם אבי ברוך, ברוך עד עד, שם תהילתו, יחיה אל בן רבי ברוך, ואשר, יש אחר איזה אשר, יחיה אל בן רבי ברוך, מתים יחיה אל, ברוב חסדו, ברוך עד עד, שם תהילתו, הוא כותב, מי שלא מרחם על הבריות, ברמינן יהיה מותו על ידי מלאך שאינו מרחם, הפירוש. מלאך מרחם, מלאך לא, אלא רבי אברהם זולאי, הרבה שנים אחריו, כותב, יש שני סוגים מלאכים שבמינן לוקחים את נשמת האדם. יש מלאך גבריאל ומלאך של רחמים. צדיקים, או מי שהיה לו מנהגים טובים או רחמנות, קדוש ברוך הוא נותן לו את נשמתו על ידי המלאך גבריאל, שהוא ברחמים לוקח את נשמתו. אבל מי שהיה אכזר, סמך ממרשע. הוא אכזר מידה כנגד מידה. הוא התאכזר על הבריאות, שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך אכזרי שנפרע ממנו באכזריות. כי זה אחד זה כנגד זה. והראיה, אומר, מאיפה ראינו אצל סדום? אנשי סדום ראים בחטאים לשם מאוד. והקדוש ברוך הוא אומר, ארדנה והראה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא ידע, אז מאוד, מה כתוב בעונש שלהם? ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מן השמיים. והשם, מה זה והשם? הוא אומר כל מקום שכתוב והשם בבב. הוא בדינו. זאת אומרת, מה זה הוא בדינו? בדינו זה דין, מידת הדין. הוא מידת הרחמים. הוא בדינו, גם מידת הרחמים הסכימה על סדום לדין. זה פירוש הגמרא, אוי להם לרשעים שמהפכים מידת הדין, מידת הרחמים למידת הדין. הצדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. אבל הרשעים להפך, מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. הרשעים את הרחמים עושים דין. אז זה ההבדל בין אדם שמתנהג ברחמנות לאחד שהשם הצילנו מתנהג שלא ברחמנות. רבי יהושע בן לוי, חסיד קדוש היה, רבי יהושע בן לוי. מה אומרת עליו? הוא אמר במסכת עירובין, חש בראשו יעסוק בתורה. חש בראשו יעסוק בתורה. ערב שבת אחד, ישב לעסוק בתורה, היה עוסק בפרשה של השבוע, לפרש אותה, ונרדם באמצע הלימוד, נרדם. ואז, שכח את החפץ, את הבגד שלו באיזה מקום, במרחץ, פשט את הבגד שלו וחזר. ואז פגש אותו רבי חייא ברב, ואמר לו, רבנו, מה, איך אתה הולך? הלא לא כתוב, לא הולך לקומה זקופה, לא הולך בלי המעיל שלו. אז אמר לו, תדע, מידת השתיקה היא מידה טובה, מילה בסלע, שתיקותה בתרתי. הגמרא אומרת עליו רבי יהושע בן לוי, בשעת פטירתו, זה בירושלמי מסכת עבודה זרה, כמן שהוא היה מרחם על הבריות, בשעת פטירתו, פגש אותו המלאך ואמר לו, הגיע זמנו למות מהעולם. אמר לו, אני לא מחזיר נשמתי עד שיראה את מקומי בגן עדן. אמר לו, בסדר, אני אקח אותך לראות. הלך איתו. הלך איתו, אמר לו, אני מבקש, בבקשה ממך, תן לי את הסכין שלך. שאתה אמר, למה עשת לך את הסכין שלי? זה הנשק שאני הורג בו אנשים. זה שלי, תפקיד שלי. אמר לו, אני מפחד שאתה תפחיד אותי. נתן לו. הגיע לגן עדן. העלה אותו מעל החומה. הסתכל משם, והריח ריח של גן עדן. ואחר לסבול התחיל, עולה על החומה ומטייל שם ורואה. הסתכל, מראה, רבי שמעון בר יוחאי יושב, 13 תחתקי, 13 ספסלים, מדרגות יש שם. כמו, איך קוראים לזה שם להבדיל? באצטדיון יש שם, טריבונות להבדיל. רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 טריבונות של זהב, למעלה, שלראות את זיו השכינה. זה המספר עשי, 13 מידות. לא יכל לסבול רבי שמעון בן לוי, קפץ פנימה. והיו כיסאות של פז, כך מביא הירושלמי במסכת עבודה זרה, פרק ג' המעשה. כיסאות של פז. ואז בא מלאך המוות, תפס לו תקדימה, הייתה הקדימה של רבי שמעון בן לוי אצלו, תפס לו תקדימה. והוא השאיר את הקדימה בחוץ ונכנס בלי קדימה פנימה. אמר לו, תצא, נשבע שלא יוצא. די, אני נכנסתי לפה, לא רוצה לצאת, לא מוכן לצאת. ואז לא ידע מה לעשות, אמר, לא יחזור. הלך מלאך המוות אצל הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, ככה הבא לבית הדין, אמרו, אנחנו לא יודעים לפסוק את הדין, לך לקדוש ברוך הוא. הלך אצל הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לבית הדין, תפתחו את הפנקס שלו. אם היה איזה שבועה שהוא נשבע וחזר בו, אז תבטלו לו את השבועה שיצא החולצה. אם אף פעם לא חזר בו ולא יתיר שבועה, שאירו אותו במקומו. בדקו ומצאו שמימיו לא נשבע וביטל את השבועה. השאירו אותו בגן עדן. הוא עד היום נכנס חי לגן עדן. שניים יש, חנוך ורבי שמעון בן לוי, שנכנסו חיים לגן עדן. אליהו הנביא, כתוב דבר אחר, פשט את אדרתו, השאיר את האדרת. אבל הם נכנסו חיים לגן עדן. נכנס חי לגן עדן. היו צועקים שם, המלאכים, אמרה ממשיכה ואומרת, פנו מקום לבר לוואי. נו, כל הצדיקים תצאו. למה? דרך כלל כל נפטר שהוא נפטר 30 יום מראש שמכינים כאן, לא הכינו, לא יודעת שבו ייכנס זה חי, יבוא לשם. מה בהפתעה? אז צעקו, פנו מקום לבר לוואי, פנו מקום לבר לוואי. ואז פנו מקום לרבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא שם, כל זה למה? שהיה מרחם על הבריאות. מה היה מרחם על הבריאות? שאני מסכת כתובות. מה שמה אומרת, יזהרו בזבובים של בעלי רעתן שמצילנו. ושיר אומר, מה זה בעלי רעתן? יש מין חולי בר מינן, זה כנראה מה שיש היום, דומה לזה, שלא יבוא ולא יהיה, דלקת קרום המוח. מה שיר אומר, יש זבוב שנכנס בתוך המוח, והוא מנקר שם. זבוב זה פירושו חיידק, פירושו זה מקרוב, שהיו הם, היו להם כלים לראות אותו. היו בזמן הגברה, עשו ניתוח, ולעשה בנו של משמעון, לא עשה לעצמו ניתוח. ועוד, יוצא דופן, היו מילדים אישה, מהבטן. כמה פעמים היה מעשים כאלה בגמרא, אתה רואה בלי סוף, היה להם רופאים חכמים. אז הוא היה, זובר על מעלה רעתן, אלה מסוכנים, הגמרא אומרת לגור בשכונה שלהם, 3 דירות משם זה מסוכן, זה מדבק. היום ידוע, אם חס ושלום מגלים את המחלה הזאת, כל בני המשפחה חייבים לקבל חיסון. אחרת, זה סכנה, יכול תוך 12 שעות הבן אדם ללכת. חיידק שנכנס לו, מקנן לו במוח, וגומר אותו תוך פחות מ-24 שעות שמצילה. אז יזהרו בזבובים של בעלי רעתן. הגמרא אומרת שם, שהיה פעם היה מגפה כזאת, ולא ידעו מה לעשות. רבי יהושע בן לוי, הווה מקרח ויתיב ברוג. לוקח את הקדימה שלו, אין להם בגדים, אין להם שיתפל בהם, כולם היו מזניחים אותם ובורחים. היה עוטף אותם ויושב איתם. שואלים אותו רבי יהושע בן לוי, אתה לא מפחד? אומר לו, שומר מצווה לא ידע דבר רע, הוא עושה הכל לשם שמיים, לא היה מפחד. אז מי שהוא עובד את השם בלב שלם ובמסירות, לא קורה לו שום נזק. לא יקרה לו שום דבר. וככה היה רבי שאול בן ארי. עוד מסופר רבי אליהו מני, היה בחברון, לפני 120 שנה. אליהו מני עליו השלום, הייתה תקופה פעם, לפני 150 שנה בערך, היה שם מגפת חולרה. מגפת חולרה, אז הטורקים היו שולטים. החוק היה אומר שאת לא עליכם את הגופות שלא יבוא ולא יהיה, של אלה שמתו במגפה, היו קוברים אותם בתוך סיד, כדי שלא יעבירו את המחלה. ואת כל הבגדים שלהם והחפצים שורפים באש. ככה היו עושים. זה היה המגפה כל כך הייתה נוראה. החיידקים נמצאים בבגדים, ואפילו במאכלים, בחפצים האישיים של החולה, וזה מעביר את המחלה לשני. אז כך היו רוצים לעצור את המגפה, ו... ולאומני היו הרבה יהודים, הוא היה רב של הקהילה היהודית שם, הוא היה רב העיר חברון, תראו עד היום יש צילום של החותמת שלו, מה היה חותם? אליהו מני משרת בקודש בעיר הקודש חברון, לא כותב רב העיר או רב ראשי או אני לא ראש הרבנים או איזה תואר, משרת בקודש, והוא כאשר אמר כן היה עושה, בזמן המחלה, אז אפילו האנשים שהיו מטפלים בחולים, החברה שנקראת ביקור חולים, שהם צריכים לטפל, או שיש חולה, לדאוג לו, והם מפחדים, נמנעים מלגשת לשם. ידבקו, ואחר יבואו הביתה, ידביקו את הקרובים, את הילדים, את המשפחה, אפילו מעל עצמם תגיד. והוא בעצמו, היה כל אותה תקופה של המגפה, מסתובב בתוך הבתים של החולים, ומטפל בהם, מוחץ אותם, מביא להם אוכל, קונה להם מה שהם צריכים, מביא להם תרופות, ולא היה חושש, בא לבית הכנסת רגיל. והוא זקן, היה בן קרוב לגיל 80. היו מתפלאים, אנשי העיר, ולא קרה לו מאומה. שומר מצווה, לא ידע דבר רע. משמרחם באמת, יש לו רחמנות אמיתית על הבריות, קדוש ברוך הוא שומר אותו. הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, לא יקרה לו שום דבר. זה רואים רחמנות. או כמו שראינו בגמרא מסכת מכות. כבר שם המריאה לא עליכם, מי שהרג נפש. ושוגק ונדחה ידו בגרזן ונפל נשל הברזל מן העץ הוא ינוס אל אחת מן הערים האל וחי היו ערי מקלט שש ערי מקלט תהיינה לכם היו הולכים לשם ונס שם הרוצח אשר רצח את ראהו בפידה וישב שם אדמות הכהן הגדול למה אדמות הכהן הגדול? כמרה אומרת בגלל שהכהן היה לו לבקש רחמים מבני דורו ולא ביקש כהן גדול צריך לבקש רחמים שלא חס ושלום יקרו אסונות בתוך העיר שלו. אז אם כן, לא ביקש רחמים, זה העונש שלו. עכשיו הם הרוצחים היו מתפללים שהכהן הגדול ימות, גם היום קודם ימות, יש להם שחררו והם יוצאים, חוזרים הביתה. אם מותיהם של הכהנים, הגמרא אומרת, היו מביאים מאכל ומשקה ל... הרוצחים האלה שנמצאים בגלות, צריכים להם לאכול כדי שלא יקללו את הבנים שלהם, שלא ימותו חס ושלום. אז מה כתוב שם? אם זה עבר, היו מחזירים אותו. מה הגמרא אומרת? תעמה דלה מצלו. המצלו מה הייתה? אז זה, למה? כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן, כדלת חינם לא תבוא. זאת אומרת, מה קורה פה? מה? הכללה שהרוצח יקלל, הקדוש ברוך הוא ישמע אותה והכהן ימות, אלא בגלל שהכהן לא יתפלל. אם הכהן היה מתפלל, הכללה לא תבוא, מה יוצא מפה? מה למדנו מכאן? אומר רבי נתן אשליט. הכהן למה צריך למות? כי הוא לא יתפלל על בני דורו שלא יקרה להם אסונות, לא יקרה רצח, שלא בכוונה תחילה בכלל, שלא בכוונה, זה רצח בשוגג גמור, זה שוגג גמור, אפילו לא אנוס. אז אם הרוצח יקלל, הכללה תבוא. אבל אם הכהן פלל, הרוצח יקלל, הכללה לא תבוא. מה יוצא מפה? שמי שמרחם על אחרים ומתפלל על אחרים, כשמקללים אותו, הכללה לא תשפיע. לכן אדם לא צריך לפחד שמקללים אותו, אם הוא בסדר, אם הוא, כי כתוב שהיה להם לבקש רחמים על בני דורם, ולא ביקשו. אז מכאן ראינו כמה זה צריך. הרב כתוב שם, אמר משמי דרבה, היה אריה בבבל, מרחק תלת פרסה, שלוש פרסאות היה. ולאיש תעל, יאו בעלי. שלוש פרסאות, 12 קילומטר, הגיע אריה מהעיר. נחר. אליהו הנביא היה רגיל לבוא לחכם כל יום, לא בא. שלושה ימים לא היה. אמר לו, אחרי שלושה ימים בא, למה לא היית אצלי שלושה ימים? אמר, לא ביקשת רחמים על בני תורך שלא תבוא תקלה על ידיהם. ואת הגמרא רק האריה נראה רק מרחוק, ראו מרחק 12 קילומטר מהעיר אריה, אז זה היה סימן לא טוב. אכן מכאן אתה רואה כמה צריך חכמות. יש רבי חיים בלטי עליו השלום מספרות הוכחת חיים. חזר על זה עוד פעם מספרות צוואה מחיים. כותב שם, כל רב וכל מנהיג קהילה בעירו, צריך הרב בעצמו להשגיח על אורח שבא לעיר, וכן על העניים, אם יש מי שיאכיל אותם, אם יש להם אוכל, אם יש להם בגדים, שידאוג שהילדים שלהם ילמדו חינם אין כסף, האם יש עניים שמסכנים, אין להם, אומר, ומתפלל, והתפלל כל יום על כל היהודים שבעירו, שלא יהיה להם צרה. הוא עצמו היה חיבר לעצמו כמה תפילות שהיה מתפלל על כל בני העיר. הוא מגן על העיר שלא יבואו צרות ואסונות לא עלינו עליהם. זה היה, זה דרכו של כל חכם אמיתי, שצריך לדאוג שלא יהיה חס ושלום ויבוא. ולמדנו מרבנו הקדוש עליו השלום. שפני שבוע היה יום פטירתו, הוא תתבע בכסלב. רבנו הקדוש, רב הבא מציעה דף פהה, מספרת, שאיך באה לו איסורים, שהיה הולך לבית המדרש פעם, הוא בא עגל בחצות הלילה ברח מבית השחיטה, ונכנס תחת הגלימה שלו. ואז אמר לו, רבנו הקדוש לעגל, לך, וכך נוצרת. אמרו בשמיים, אם הוא אינו רחמני, יביאו עליו איסורים. כך איסורים באו עליו, שהיה צועק, צעקות, שהיה יוצא לשירותים, כמו שנקודכם, אלו כאבים איומים, עד שהיו שומעים את זה מרחוק 12 קילומטר, והיה לו סוסים שלו, שהיו יודעים ככה, השעתה שלהם, הצעקות שלו היו עוברים את השעתה של הסוסים. והיה, הוא היה, על ידי זה היה מחפר על, על, על הדור. עד שאחרי כמה שנים, שפחתו הייתה פעם מטטה את החצר, וראתה בני חולדה קטנים, גורים של בני חולדה, סילקה אותה משם, צעק עליה, אמר לה, שביקי לבו, תעזבי אותם לבו. אבל מלכלכים, אבל הרחמה הכל בעשה. אמרו לו שמיים, הוא מרחם על הבריות, אנחנו נרחם עליו. אחרי, גם זה צריך להיזהר על הילדים, שפעמים הם מתוך סקרנות מתעללים בבעלי חיים. כמה צריך זהירות. כמה צריך זהירות שחס ושלום, לא יבוא. ואז אמרו, לא דברים כל וחומר, מה חסיד כזה כמו רבנו הקדוש, שבשעת פטירתו זקף עשר אצבעותיו, ואמר ריבונו של עולם, גלו ידוע לפניך שיגעתי בית עשר אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כך היה לו. אנחנו על אחת כמה וכמה, כמה צריך האדם להיזהר, ועוד עגל, זה הולך לחרישה, הולך אחר כך לשחיטה, סופו לשחיטה, הוא אמר לו, זה סופו. מידה כנגד מידה, קיבל איסורים, על אחת כמה וכמה, לכן צריך להיזהר. יש בספר הישר, לרבנו תם, יש ספר הישר, מוסר. זה שמעתכם מקודם, ספר הישר זה אגדות, בעיקר הספר בראשית. זה חבר אותו קדמון, לא ידוע לנו מי. זה בתקופת התנאים. יש רבנו תם עליו השלום, חבר ספר מוסר בשם ספר הישר. הוא כותב שאפילו יש בין האדם לבין השמיים חומת ברזל מרוב העוונות שעשה. נגיד, עשה העוונות הכי קשות. שבנה חומת ברזל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם יש לו רחמנות, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. וזה שם, ברוגז, רחם, תזכור. ורוגז, אפילו הקדוש ברוך הוא רוגז עליו, אם הוא רחם, נזכו זוכר אותו. ורוגז אהבה תזכור, זה נגד אברהם אבינו. ורוגז רק ידע תזכור, זה יצחק אבינו. ורוגז תמימות תזכור, זה יעקב. אבל יותר משלושתם, אם יש לו לאדם רחמנות. ולמה? רחמנות זה שורש המילה רחם, רמח. כאילו קיים כל רמח מצוות. ורחם אותיות רחם. כמו שהאימא, יולדת ברחם שלה, מביאה את הילדים לעולם, מקיימת את העולם. כשאדם מרחם על הבריות, מקיים את העולם. ואז הופך את הארונות לזכויות. וכן את פרשת העקדה, תראה, עד היום אנחנו ישראל ניצולים בזכות העקדה. כמו שראינו גם בגמרא על חוני המעגל במסכת תענית, שמעג עוגה והנשבע בשמך הגדול שאני זז מכאן, אז תרחם על בניך, תרחם על בניך. זה מידת הרחמים. מורה מספרת, שמעון בן שטח שלח לו, ימנה חוני אתה, גוזרני עליך נידוי, איך אתה ככה? למה? באו ואמרו לו, חוני, אין גשם. עשה עיגול, ועמד בתוך העיגול בנשבע, שהוא לא יוצא מפה עד שהקדוש ברוך הוא יוריד גשם. ירד בהתחלה הטיפות. זה היה בירושלים המעשה. לא בחצור, הוא קבור בחצור. שמע, עשו עיגול מבלטות, זה דברים בטלים. הוא היה פה בירושלים, למה? הגמרא אומרת, ירדו, התחלו לנטף גשמים, ככה טיפות. אמר כמדומה, אני לא יורדים גשמים רק כדי להשתיק אותי. אני לא כך ביקשתי, אלא גשמי בורות שחינו ערות. שירד גשם שהתמלאו הבורות, מיד התחיל לרדת גשם, שיטפונות, עד שעלו כל העם להר הבית. למה? הבתים מוצפו. כל הכבישים מוצפים. לא מוצפי היה בכביש. היה מוצפו הכבישים. אז כולם עלו להר הבית, פחדו כבר, הבתים שלהם מוצפו מים. באו אמרו תלמידיו, רבנו, ראינוך ולא נמות. זאת אומרת, אנחנו הולכים למות עכשיו. אבל כמדומה, הרון צועק לשמיים, אומר, כמדומה שאין יורדים גשמים, אלא להחריף את העולם. אני לא כך ביקשתי, אלא גשמים שירדו בנחת. מיד, איך שהוא אומר, מבסט את העוצמה. פעם הוא מגביר, פעם מנמיך. יצא שמעון בן שטח, אמר לו, אלמלא חוני אתה, שלא ילמדו אחרים לעשות כך. גוזרני עליך נידוי, איך אתה עושה ככה? לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו איך לעשות? הוא יודע מה שהוא עושה. אלא מה יעשה שאתה כבן המתחתה לפני אבי ואומר, אבא, תקנה לי אגוזים, אבא, תביא לי כליות, אבא, תביא לי בוטנים מושקדים, מה אני אעשה לך? והקדוש ברוך הוא עונה לך. נכדו, היו לו שני נכדים, אבא חלקיה וחנן הנחבא. אבא חלקיה היה, הגמרא אומרת שהוא נזהר בגזל, לא ענה שלום לחכמים באמצע העבודה. לא לגזול בעל הבית, תראו מה זה. מה זה צדיק. וחנן הנחבא, שהיו רוצים למנות אותו פעם דיין, ברח. ואיפה התחבא? חוץ מכותכם בשירותים. בינתיים הם התכנסו, הסנהדרין, לבחור דיין. באו לבחור את חנן, לא נמצא חנן. אנחנו מזמינו מישהו אחר. אחרי שמינו הוא יצא. אז קראו לו חנן הנחבא. והם שניהם קבורים, יש מערה בחצור, לפני המערה של חוני המעגל, יש עוד מערה, שניהם קבורים שם. אבא חלקיה, חנן הנחבא. אז אבא חלקיה יש על המעשה נורא, שרקו אליו, החכמים אמרו לו שלום, ולא ענה להם, אחר כך חזר, ואמר להם שהוא התפלל וירדו גשמים. והוא התפלל מצד אחד, אשתו מצד שני. והוא העננים מהצד של אשתו. שירד, אמר להם, שלום חכמים, מה רציתם ממני? אמרו לו, אנחנו כבר קיבלנו את התשובה. אומר, לא, מה? גשם בנו. אומר, ברוך השם שלא הייתם צריכים אותי. אמרו לך, אדם, שזה בזכותך, אבל למה בגלל אשתך בא? אמר להם, שבאים עניים, אני נותן להם כסף. אבל שבאים עניים אצל אשתי, היא נותנת להם אוכל, מוכן, ולחם, וחלב, וגבינות, וכל מה שהם צריכים, אז יש להם הנאה. תראו מה רחמנות עושה. עוד קצת, שאדם עושה את הרחמנות כמו שצריך. גם כתוב שנותן צדקה לעני או אוכל, נותן לו את זה בזלזול. אפילו תעטוף לו את זה עם האביזה. עם זה אתה עושה מצווה, תעשה אותה בהשק, בשמחה, בטוב לבב. לא ככה, כמו איזה זורק לאיזה מישהו. איזה. תעשה את זה הכי מעודר, הכי חשוב. ולהפך, תן את החלק החשוב לעני. זה המצווה האמיתית, לתת לו את החלק הכי חשוב. אז חנן הנחבא, זה גם נכד של חוני המעגל, כתוב עליו שהיו רודפים אחריו התינוקות ואומרים לו, תביא לנו גשם, תביא לנו גשם. חכמים שהיו רוצים גשם, אמרו לו, הנה הוא יצא מבית הכנסת, מבית המדרש, תגידו לו, תביא לנו גשם. לילדים קטנים לא מבינים מה שאומרים, והם עושים. רוצים אחריו, הוא לא יודע שחכמים שלחו אותו. אנחנו שחבים לו את הגלימה, תביא לנו גשם. הוא היה אומר, בונו של עולם, תעשה בשביל אלה הקטנים שלא מכירים אבא שיודע להביא גשם לבין אבא שלא יודע להביא מטר. אני לא יודע להביא גשם, אתה יודע, מיד היה יורד גשם. איך שהיה אומר כך? למה זה? כיוון שהיה להם רחמנות. מי שיש לו רחמנות, התפילה שלו ישר עולה. כל המפתחות של הרקיע בידו. השם יזכה אותנו, שנתאבק במידת הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, נתבשר בשורות טובות.